מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך.
ברוכים הבאים לפרק מספר 90 של הפודקאסט מדברים אמזון. אני אלי ונטורה. בונה, 90 זה רציני! עמית רוזנטל כאן מרוגש איתי. ואני מזכיר לכם שאפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, לראות אותנו ביוטיוב, ולא לשכוח להשאיר סאבסקרייב, מה שנקרא, או איזה ריוויו, או איזה משהו מגניב, שנדע שאנחנו קיימים ונושמים. עמית רוזנטל, מה המצב?
אחלה בסן פרנסיסקו, אבל באמת אחלה, אין שלונות. מה איתך אלי? איך החיים?
בסדר גמור. הכל מעולה,
האביב פורח. אנחנו פה בחוצה קצרה, כאילו, אתה עדיין פורח עם סוואטשרטים, אני רואה.
בדרך לשם, השמש יוצאת פה ככה ב-2, 2.5, מתחיל להיות טיפה יותר חמים, אתמול הייתי עם ארוך דק, זה היה נחמד, אנחנו מתקרבים לחמימות של האביב.
יפה, אז תראה, היום איתנו היחיד והיחיד, האינפלואנסר בתחום האי-קומרס, קובי אדרי. קובי הוא יזם וסלר באמזון מ-2015. קובי, חיכינו לך 90 פרקים כדי שתגיע, וולקאם אחי, מה קורה?
קיבלתי פרק עגול, איזה כיף, 90. פשש, כבוד, 90 פרקים, יא אללה.
90 פרקים.
זה לא יקר, חייבים להגיד, אבל זה קורה, בסוף זה קורה.
כן, לאט לאט, פרק אחרי פרק. אני בסדר.
קובי אדרי, תודה רבה. קודם כל תודה רבה. ותודה שבאת אחרי הרבה הרבה זמן, וחיכינו לך. ואני יודע שיש לך סיפור מאוד 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 מעניין, ואני חושב ששמעתי אותו אפילו רק על קצה המזלג, והיום אנחנו נשמע אותו במלואו. אז קח אותנו קובי, חצי שנה לפני שאתה נכנס לעולם האי-קומרס ולאמזון, מה אתה עושה באותה תקופה, ומה גורם לך להיכנס לשטות הזאת?
טוב, האמת זה, לא הייתי אמור להיות פה. ממש לא. אני מגיל 14 מטפס על אנטנות ובונה אולפני רדיו ומשדר וחיידק הרדיו נגס בי. אנחנו מדברים על הרבה שנים אחורה, אני בן 44 היום, ועד גיל 36 בעצם, מגיל 14 התעסקתי ברדיו, מעל 20 שנה. חצי שנה לפני הייתי ברדיו ללא הפסקה, הייתי סמנכ"ל טכנולוגיות שם של כמה תחנות רדיו תחת הקבוצה הזאת, שזה רדיו ללא הפסקה, שזה אקו 99, ועוד תחנה בצפון, צפון ללא הפסקה. עשיתי הכל, הייתה לי תוכנית רדיו, כל תפקידי הרדיו, התעסקתי שם בתוכן, באמת עשיתי את הדברים הכי גדולים והכי מגניבים. אפילו שידרת... מה זה?
איזה תוכנית הייתה לך?
התוכנית האחרונה שהייתה לי, הייתה, יש אפילו זיכרונות בגוגל שלה, אם תחפשו ממש טוב, קראו לה גן חיות.
גן חיות.
קראו לה גן חיות, והיא שודרה בשישי בלילה, עם הרבה אלכוהול. וזו הייתה תוכנית של רון שלום, מהתוכנית של דידי הררי ושלי. הורידו את התוכנית הזאת באיומי תביעות אחרי כמה חודשים שהיא עלתה לאוויר. וממש נהניתי ממנה, אבל עשינו שם שטויות ומתחנו אנשים וצחוקים וכאלה שישי בלילה.
גדול.
לא דעתי זה עליך, שאתה איש רדיו, בונה. זה אחד הפייבורט שלי בכלל בחיים.
וואלה, אז כן, כן, כן. הרבה שנים הייתי בפרונט, הייתי שדרן, לא רק התוכנית הזאת, הייתה לי גם תוכנית מומחים בשש בערב ברדיו ללא הפסקה. עשיתי באמת הרבה, ונהניתי מאוד מאחורי הקלעים, ובאמצע 2015, כשכבר התחיל קצת לכאוב הראש מתקרת הזכוכית שלאט לאט אתה מגיע אליה, החלטתי שאני רוצה לעשות כסף. ולעזוב רגע את החיוך הזה, הענק הזה שהיה לי בבוקר, כל בוקר כשקמתי לעשות רדיו, זה איכשהו, האמת היא שגם הפודקאסטים אימו על ה-FM, והיום אנחנו בעולם אחר שהנוער של היום לא מכיר את הפונקציה הזאת של רדיו.
אשכרה.
הילדים שלי כן, כי אשתי עדיין משדרת ברדיו,
נקרא
ב-99.
סלב?
אשתי kind of celeb, כן.
מה
היא
אתה אומר?
משדרת כל בוקר.
בסוף הרדיו כאילו בסדר.
תשמע, הקודקודים כן. בוא נגיד ככה, שאתה יודע, דידי והעיתונאים הבכירים, היום זה משהו שאפשר בהחלט לחיות ממנו. אני גם הייתי חלק מתחנת רדיו שקראו לה הקשת של תחנות הרדיו, כי משכורות שם היו מאוד מאוד גבוהות. הרווחתי יפה, אני לא מתלונן, אבל זה הרגיש שזה לא מתקדם כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, והחלטתי שאני צריך רענון, אז די איבדתי אחיזה שם, והתחלתי לחפש דברים אחרים, למדתי תכנות, למדתי כל מיני דברים שעניינו אותי, ניסיתי לעשות כל מיני פרויקטים, וחלק מהאפליקציות שעשיתי גם יצאו והצליחו וכאלה, אבל ממש חיפשתי את עצמי קצת לפני מה שנקרא, נקבלתי כל מיני עבודות. וכשיצאתי מהרדיו סוף סוף, והיה לי את הוואקום הזה, אני זוכר שאלון גל, שגם כן עבד ברדיו, אמר לי, תשמע, אתה חייב וואקום, אתה חייב להפסיק לחפש כדי לראות מה ייכנס, ואז מתוך זה לזוז. אז אני זוכר שישבתי על אתר דרושים, וסימנתי את כל הצ'קבוקסים. הצ'קבוקס היחיד שהסרתי זה e-commerce. זה לא עניין אותי, לא רציתי לשמוע על זה בכלל. ואז חמותי שלחה לי איזה ג'אנק מייל כזה, איזה מייל שרשרת של קורס אמזון,
גדול.
של מישהו שכולנו מכירים. שהיה על החוף בברזיל ואמר שהוא עובד שעתיים בשבוע ויש לו ים כסף. ואמרתי, נראה מה זה. לא, היא לא שולחת לי סתם דברים. וחיפשתי, ראיתי שיש כל מיני קורסים, זה היה התקופה של הקורסים של האורים ושל דמיאן, והוותיקים זוכרים את התקופה הזאת. ואז חיפשתי, האמת, זה קטע מגניב, כי בקורס של ההורים, לא אכפת לי להגיד את זה, היה איזה פריים אחד שהם שכחו לטשטש של האסין, שהם התגאו בו כל כך. ואני עצרתי עליו והלכתי לחפש, ואז נתקלתי בג'אנגל סקאוט, שיודעים לספר לי כמה זה מוכר, ותתפוצץ לי המוח. אמרתי, רגע, 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 זה באמת מוכר הרבה. אז יש פה משהו. ואז זה היה את הקולבורטיב פרודקט לונץ' של גרג מרסר, של ג'אנגל סקאוט, שהוא השיק בסופו את הג'אנגל סטיקס. אז הייתי חלק מהחבר'ה האלה שליוו אותו ובחרו בסקר מה להשיק בעצם, ומאוד התלהבתי מהתהליך.
למה לא עושים כאלה
והתקשר...
היום יותר? אתה שם לב, אנשים מפחדים
נכון,
לעשות דברים
נכון.
כאלה יותר. פעם היו אנשים אמיצים.
תשמע, פעם שעשית השקה כמו שצריך, זה בדרך כלל עבד.
כן.
היום אתה צריך לעשות הרבה יותר ממה שצריך כדי שזה יעבוד.
אשכרה.
והיום הרבה יותר קשה, אז אני מניח שמתוך זה הפחד, אבל תשמע, הוא עשה את הכל by the book וסימן צ'קבוקס אחרי צ'קבוקס, וזה עבד. ואמרתי שאם אני אסמן גם את הצ'קבוקסים האלה, זה כנראה יעבוד, אני מצליח לעקוב ולהבין מה הוא עושה וכולי. והשקתי קופי דריפר. זה היה משהו שהוא לא כזה נפוץ בזמנו, אבל לקחתי איתי גם שותף שעבד איתי ברדיו עד לפני כמה חודשים מאז, והשקנו ביחד קופי דריפר שנכשל עמוקות ונחרצות, ולא משנה, גם השוק היה מאוד מאוד בתולי פה בארץ, אז לא היה כל כך עם מי להתייעץ ולמי להקשיב באמת, ואלה שכן הקשבתי להם בזבזו לי אלפי שקלים, והמוצר לא עבד, ולא הבנתי מה לא עובד.
זה מה שזה שמשיך את הרדיו בתחילה מבסוט עליך, לא?
שמע, כן.
רגע, בוא ננסה רגע לפרוט את זה. בוא ננסה להבין את זה. אתה אומר נכשל. כמה יחידות הבאתם בתור התחלה?
בתור התחלה הבאנו 1,000 או 700 יחידות, משהו כזה, שאפו בצורה פנומנלית כשחילקת אותם חינם כדי לקבל ביקורות. פאוז. פתח סוגריים,
פתח
בתקופה הזאת
סוגריים.
זה היה, בתקופה הזאת אפשר היה לחלק מוצר ולקבל ביקורות, זה לא עבר על הטוס של אמזון. אם אני לא טועה, באוקטובר, באותה שנה, אמזון הכניסו את החוק הזה של שאסור לתת מוצרים בחינם תמורת ביקורות, ומחקו לי המון המון ביקורות, אז גם כל מה שהשקעתי הלך. ואז התקרב דצמבר, ושאלתי איזה גורו פה בארץ, שמה לעשות, כמה להביא, והוא אמר לי, תביא 5,000, תתאבד על זה, דצמבר ינקו לך את המדפים. 12 בדצמבר, אני חושב, היה היום הכי חזק שלי, שמכרתי 14 יחידות, ואני רואה את הכסף שלי בארצות הברית, את כל מה שחסכתי ב-20 שנה ברדיו, הוצאתי על המוצר הזה. ואני לא ידעתי מה לעשות, והרגשתי כישלון אדיר. ואז
טוב,
אשתי אמרה לי,
סיפור קשור, כאילו.
כן, תשמע,
והיה לך
זה לא היה
ילדים?
קל.
והיו לך ילדים אז, כאילו?
היה לי ילד אחד אז, כן. זה היה ממש בקטע של, רגע, אז מה נאכל? כאילו, כל הכסף שמנו שם, ומה עושים? אין כסף. אין כסף כרגע. ואז אשתי אמרה לי, טוב, אתה לא יודע לנהל עסק.
יופי.
רשמתי אותך לאופק, אני חושב שזה נקרא אופק, זה כל מיני מדריכים עסקיים כאלה שעוזרים לך, מעוף לא אופק,
מה
מעוף,
פור מה פור
מעוף, כן. והלכנו לאיזשהו יועץ עסקי, שגם לא היה לו מושג באמזון או באי-קומרס, אבל הוא אמר לנו שיש לנו כסף שם, זאת אומרת שיש לנו מוצר, זה מוצר פיזי, בואו נחזיר את הכסף הביתה, שזו אופציה שבכלל לא עלתה על דעתי באותה תקופה. אני זוכר שזה הפתיע אותי ממש. נכון, זה מוצר פיזי. יש לי מוצר במחסנים שם. עד עכשיו עברתי...
טוב, היה שנייה איזה קטיעה, אז אמרת יש לך מוצר, נכון? יש
כן,
פה
יש
מלאי,
מוצר,
והרבה
יש
מלאי.
מלאי, והרבה מלאי. והיועץ ממעוף אמר לי, תשמע, אפשר להחזיר אותו הביתה, לא עלה על דעתי בכלל שיש אופציה כזאת שאפשר איכשהו להמשיך במשחק. באמת מחוסר ידע ומחוסר, כי עד עכשיו עקבתי אחרי צ'קבוקסים, ולא היה צ'קבוקס למה קורה אם זה לא מוכר. אז אמרתי, טוב, בואו ננסה להיכנס לזה. הורדנו מחיר לברייק איבן. וראה איזה פלא. זה לא נמכר, כי לא פרסמנו שום דבר בתקופה הזאת. כשהורדנו את המחיר לברייק איבן, אין כסף לפרסום. אז אמרתי, רגע, נפתח פה איזה קמפיין אוטומטי כזה, וניכנס לתוך זה, ונראה איך אני יכול כן להניע את המחירות של המשהו, שבאמת שווה את הברייק איבן שלו, הוא שווה הרבה יותר, אבל לא יכול להיות שלא קונים. ואיך שפתחתי פרסום, התחיל הקסם. מה שקרה... זה שהתחיל להימחר יותר ויותר ויותר ויותר, והמחירות עלו בטירוף. ואז אמרנו, רגע, בוא נוסיף שנייה את החצי דולר הזה, כדי שכן נכסה את הפרסום גם, והמוצר טס קדימה. ואחרי כמה ימים הרמנו עוד חצי דולר, ממש בעדינות ובפחד שהיופי הזה לא יפסיק להיפסק, כי שותים לנו פתאום עשרות ומאות יחידות. זה ממש היה להוסיף שמן למדורה. זה הפתיע אותי כל כך, והחלטתי למדוד את הדבר הזה. וכשהתחלתי למדוד את הדבר הזה, מה שעשיתי בצורה פרימיטיבית, אגב, זה פשוט לפתוח טאב של מילות חיפוש שלי, ואת התוסף של הג'אנגל סקאוט שיהיה פתוח עליו, ושמרתי את המחשב ככה 5 ימים, כדי שיהיה לי איזשהו רצף, ושאף אחד לא יעשה לי רפרש על המספרים של זה, כי אי אפשר היה להוריד את זה.
גדול.
בתקופה ההיא, וזה עבד, זאת אומרת, אני ראיתי שככל שהמחירות שלי עולות, המחירות, א', אני אף קדימה בעמודים, אז ממש הצלחתי לראות את האלגוריתם בפעולה, והמתחרים שלי יפים אחורה, אני
וואו.
בעצם שותה להם מכירות. וזה הדליק לי איזושהי נורה כזאת שאמרתי, רגע, אז יש פה איזשהו מדד שנקרא מרקט שייר, שאם אני אמדוד אותו, יכול להיות שאני אצליח להבין מה ה-value של המוצר שלי בעיניים של הלקוחות שלי, מה הערך האמיתי של המוצר שלי בעיניים של הלקוחות, ואם אני אדע תמיד להיות בעל ערך יותר גדול מהמתחרים שלי, אז אני אוכל ככה להתקדם ולהיות מדויק יותר. ואז הלכתי לשני חבר'ה שעבדו איתי ברדיו בכלל, הם פיתחו תוכנות שידור וכל מיני כאלה, ואמרתי להם שיש לי איזשהו רעיון לתוכנה, וזה היה בתחילת 2017 כבר, והקמנו תוכנה שנקראה בזמנו טוטליטיקס, שאלי היה היוזר הראשון שלה.
Yes.
כזה. התוכנה, מה שהיא עשתה, היא בעצם סרקה את השוק כל הזמן, את המתחרים שלך, גם גילתה לך על כל מתחרה חדש ברגע שהוא עולה לאוויר, כדי שתעצור אותו עכשיו ותטרגט אותו עכשיו, לפני שהוא יתחזק עוד חצי שנה ויהיו לו ים ביקורות, וגם הראתה לך כל הזמן את השינויים בשוק, ותמיד כשמישהו יתחזק, ראית איך זה משפיע עליך, ואם אתה התחזקת, אז ראית ממי לקחת מכירות, והבנת שיש איזשהו קשר ביניכם, וזו הייתה תוכנה מעולה, לא לסוחרי אמזון, אלא לאנשים שמתעסקים עם, עם מסחר אנליטי, נקרא לזה. זאת אומרת, אנשים שמעניין אותם באמת הדאטה, ואני בכוונה מבדיל בין השניים, כי יש סוחרים שזה לא מעניין אותם. לא מעניין אותם המתחרים, הם מביאים, בדרך כלל אחר כך שאני פוגש אותם בשיחות ייעוץ, אז אני שומע שהמוצר שלהם הוא מוצר פרימיום, ולכן הוא מתומחר ב-20 דולר מעל כולם, והם לא מבינים למה אין להם מחירות. ואני לא אומר שזה בלתי אפשרי, כמובן, להיות עם מוצר פרימיום, אבל צריך באמת להיות, להבין את הערך של מה שבונה את המוצר, אל מול התחרות. זאת אומרת, אתה צריך להיות באמת בעל התמונות הטובות ביותר, הכותרת
אבל
הטובה
רגע, שנייה,
ביותר.
שנייה. לפני שאנחנו מתחילים לפרט עכשיו את הלמה
כן.
והכם. בואו נדבר על המקרה המופלא הזה, וננסה לנתח אותו. לפני אפילו טוטליטי, כי גם אמזון לקח להם איזה כמה שנים, אבל הם פיתחו סוג של טוטליטיקס אצלהם בבית, פורטוניטי אקספלורר, וזה עדיין לא טוטליטיקס, ואגב, לדעתי, אין כלי היום שיודע לעשות טוטליטיקס כמו שצריך, עדיין. אבל אני
נכון,
חוזר רגע אחורה.
הייחודיות של טוטליטיקס אגב הייתה שהיא פשוט סרקה והציגה לך את המשתנים כמה פעמים ביום, זאת אומרת זה היה מאוד מיידי. אם הסלר סנטרל לא עבד, יכולת להסתכל עכשיו על טוטליטיקס ולהבין מה קורה כרגע עם המוצר שלך. אם אתה יורד לעומת המתחרים או עולה, וזה היה איזשהו מנגנון שליטה שאני לא רואה אותו עדיין, אני מזכיר.
אני רוצה לספר סיפור על ההיכרות שלי עם קובי. ככה היה, מה שנקרא. שהתייעצתי, אתה לא זוכר איך הכרנו והכל, ודיברתי, אמרתי, יש לי מוצר חדש, באמת, הוא עלה, הוא ירד, הוא מגניב, הוא פתאום עולה במחירות, הוא פתאום יורד במחירות, עושה כל מיני דברים, ואז קובי אמר לי, רגע, מה קורה עם השוק? כאילו, אם יש לך ירידה במחירות, בוא תנסה להבין את השוק. עכשיו, בזמנו היה ג'אנגל סקאוט, היה איליום, ואתה רואה BSR, ואתה רואה בסדר, אבל קשה לך באמת לשים את האצבע למה קורה. וחיברתי את הכלי, את המוצר שלי לטליטיקס, ופתאום הוא הראה לי, הוא אמר לי, תראה, אתה יורד ביחד עם כולם, כאילו זאת מגמה של השוק הרגע, וזה בסדר, זאת אומרת, הכל בסדר, תהיה רגוע, לא צריך לעלות פרסום, לא צריך להוריד מחיר, הכל בסדר. ועל המקרה של המחיר, היה לי באמת סיפור דומה בול, שקובי סיפר לי את הסיפור שלו, אז ב-2016-2017, אמרתי, וואלה, אני נמצא גם בבעיה כזאת, שיש לי מלאי, והורדתי מחיר למחיר באמת מטומטם לגמרי, ופתאום המחירות טסו, ואתה רואה את עצמך מתחיל לקבל טראפיק מכל מיני כיוונים, ואז לאט לאט אתה מעלה מחיר, ובטוטל אתה רואה שאומנם שבועיים הפסדת, דיממת כסף, אבל במהלך החודש הרווחת בטירוף. ועכשיו אני שם לך שאלה, צ'לנג', האם אתה חושב שבשנת 2024, הטריק הזה עדיין יכול לעבוד?
אוקיי, שאלה יפה. כי יש כמה דברים שבונים את הvalue של המוצר שלך. ואני חושב שאנחנו צריכים להתחיל מזה. קודם כל, המוצר חייב להיות טוב. האדג' שלך על אחרים, היתרון שלך על אחרים, המובנה במוצר, כי אם אתה מביא בדיוק את אותה כוס כמו כולם, אז כן, אז טריק כזה יכול לעבוד, אבל יכול להיות שאתה לא צריך טריק כזה אם הכוס שלך באמת נותנת value יותר גבוה מהמתחרים. הקונים שלך לא טיפשים, הם עושים כל הזמן את הקלקולציה הזאת של באמת מה המוצר שלך נותן, מה הביקורות עליו, איך התמונה שלו, וכמובן בסוף גם מה המחיר. ואם אתה תיתן value הרבה יותר גבוה מאחרים, אז כן, אז הלקוחות, אז זה יקרה לך, זאת אומרת, אתה תמכור יותר, אין פה אפס. והעניין הזה של להפסיד...
אני חייב רגע להיכנס פה על הנושא הזה. שמע, בעיניי, כן, תקנו אותי, תמונות זה לא יתרון למוצר, זה משהו שהוא הכרח, כן? זאת אומרת,
אני
ברוב
מסכים,
רובם
אבל
של
איזה
מוצרים
תמונות?
באמזון, רוב רובם של המוצרים של אמזון, נגיד עד 30-35 דולר, רובם המוחלט הם מוצרים גנריים. כאילו, איזה, מה אפשר כבר לעשות שיש שונה כל כך, כמו שאתה מגדיר את זה, כן? מעבר לתמונות ולנראות ולהכל, אבל בסוף של מוצר פיזית, מה אתה יכול לעשות כך שונה במוצרים של מוצרים גנריים? ובסוף, התנועים בהם הם לא גדולים, זאת אומרת, איך אתה יכול לבדל את עצמך בצורה הזאת? זה בעיניי זה יוצר בעייתיות מאוד מאוד גדולה, לפחות בדבר הזה של המוצרים האלה.
תראה, אני יכול להגיד לך שהמקום שאני הלכתי עליו בפילטר קפה שהיה לי, אני באמת שיפרתי את המוצר בכל מיני טאצ'אפים כאלה של רציתי באמת להיות עם המוצר הטוב ביותר בשוק. המעבר על הביקורות הלא טובות של המתחרים שלי זה היה, אתה יודע, באים ואומרים לך מה לא טוב במוצרים, תתקן את זה. כדי שלטווח ארוך המוצר שלך יהיה טוב יותר מהשוק. זה הדבר הבסיסי. קודם כל, תיצור איזשהו שדרוג למוצר שהוא לא משנה אותו. אחר כך, יש הרבה מאוד value שאתה יכול לתת, אם זה בווריאציות יותר טובות, אם זה בלצרף איזה שהם אדונים לתוך המוצר שיכולים להרים אותו באמת, שברור שאתה מקבל פה מוצר יותר טוב. זה לא אומר שאתה תמכור את המוצר שלך במחיר יותר גבוה. זה בהכרח אומר שהלקוחות יזהו שאוקיי, רגע, הוא נותן לי גם, לא יודע, מברשת יחד עם הפילטר שלו. הדבר הזה, האקסטרה הזה שאתה יכול לתת, וכן, הוא בא לידי ביטוי בתמונות, כי תמונה יכולה להיות לא טובה, לא מוכרת, שלא מראה בדיוק את היתרונות של המוצר שלך אלא אחרים. אני חושב שדווקא הדבר הזה של לייצר מוצר טוב יותר מאחרים, זה איך שהוא מתפספס, כאילו הגנריות הזאת שאתה מדבר אליה, זה מה שאנשים עושים, אני מגיעים אליי כל כך הרבה אנשים, שהנה השקתי עוד, לא יודע, נגיד סרום באמזון. יש 5,000 סרומים כאלה, ואת בלי ביקורות. מה, איך, למה? למה? כי את מפרסמת יותר, זה לא, זה עדיין לא זה.
בואי ניתן לך עוד דוגמה.
בואי נדבר על הצד הבא של מוצרי פרימיום. איך אתה מוכר מוצר גנרי והופך אותו לפרימיום, שהוא באמת יהיה שווה, ואתה מוכר אותו ב-15-20 דולר למעלה?
אוקיי. אז בחזרה למוצר שלי, שהפסיד והורדתי ופתאום התחילו מחירות, ואז לאט לאט הוספתי, אנחנו במשך 3 שנים, עד שהמוצר הזה עשה אקזיט, שלטנו בשוק ברמה כזאת שבמהלך השנה יכולתי לכוון להיות מקום שלישי בשוק, במרקט שייר, ולרדת מתחת לבסט סלרס, למאה בסט סלרס, כדי שלא יהיו עליי יותר מדי הייג'קרים, ובמאני טיים, בהורדה של 30 סנט, הייתי טס קדימה, או בפתיחה של איזשהו קמפיין שידעתי מה הוא עושה, הייתי טס קדימה. השליטה הופכת להיות מאוד קלה כשאתה מכיר ויודע את כל הנתונים. והתוכנה הזאת, טוטליטיקס, זה בדיוק מה שהיא עשתה. היא נתנה לי לשלוט בהמון המון נתונים, בוויו אחד מאוד 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 ברור. אז זו התשובה הארוכה לשאלה שלך. אתה כן יכול לייצר value, אתה צריך להכיר את ה-value שלך אל מול התחרות, ומה הלקוחות שלך רוצים לקנות, וברגע שאתה יודע לעשות את זה, אז כן, אז אתה יכול להיות מוצר פרימיום. וזה שאני ריחפתי במהלך השנה במקום שלישי, רביעי ושני, זה היה בגלל שהרמתי מחיר. על כל מחירה אני הרווחתי יותר מהמתחרים שלי. זה לא אומר שעשיתי יותר כסף. כי בפרופיט הכמותי, בדרך כלל הבסט סלר הוא זה שינצח. זאת אומרת, מה שישאיר לך יותר כסף בכיס. אז כל עסק וה-P&L שלו ואיך אתה מתייחס אליו, אבל בהחלט אם יש לך ערך גבוה יותר מהמתחרים, אתה יכול להיות מוצר פרימיום. זה שאתה תרים מחיר ויקנו אותך מדי פעם, כי יש אנשים שמחפשים את המוצרי פרימיום שמחפשים להוציא יותר, זה ממש פילוח של האוכלוסייה, יש את אלה שיעדיפו להוציא יותר כסף, יש את אלה שיעדיפו פחות, הרוב הם בתוך מה שמרכיב בעצם את מה שנקרא האקונומי של המוצר בעצם,
אז
או
בוא
של
רגע,
הנישה.
בוא נאתגר. האם היום, ואני עוד פעם מחזיר אותך ל-2024, אני עדיף לי, עכשיו שאני משיק מוצר חדש, למכור מוצר שימכר ב-40 דולר וימכור 200 יחידות בחודש, או, ונדבר על נישה מסוימת, אוקיי? או למכור במחיר הממוצע של הנישה, שזה 20 דולר, אבל למכור 1,000 יחידות בחודש. מה עדיף?
קודם כל, לאורך זמן, אמזון, אין מה לעשות, הם יקדמו, או הלקוחות שלך, כנראה שהם יבחרו באופציות הזולות ביותר. לא הזולות ביותר, אלא הממוצעות ביותר, נקרא לזה ככה.
מחיר השוק.
כן, מחיר השוק. אז לאורך זמן, אם אתה רוצה באמת ליצור איזשהו משהו שהוא לא תלוי, נאמר, קמפיינים מאוד 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 יקרים, אז כן, אז אתה צריך לתמחר את עצמך נכון. בסוף אתה לא יכול להיות תלוש מהסביבה או מהתחרות. אתה צריך להיות רלוונטי. ואם אתה לא תהיה רלוונטי, אז בהתחלה זה יעבוד לך כמה חודשים, אבל לאט לאט אם אתה תמדוד את המרקט שייר, משהו שאני מקפיד לעשות גם היום, אתה תראה שאתה הולך ויורד, אתה מאבד אחיזה, ופה ירדת טיפה באורגני, ופה ירדת הזה, ופה הלכת כבר לעמוד שני, ולאט לאט זה איזשהו משהו שהולך ודועך. אם הצלחת איכשהו למצב את עצמך, באמת עם מוצר ששווה את המחיר הזה, זכית, אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, ואני חושב אגב ששוב, אם נחזור למוצר שלי, והיו לי מוצרים אגב, שהם היו מוצרי פרימיום, והצלחתי באמת למכור במחירים הרבה יותר גבוהים, כשהם באמת היו שווים את זה. כשידעתי שהתחתית שלי לא מתפרקת כמו שאר המתחרים בשוק. ואתה רואה שהביקורות האלה הולכות ומצטברות, ובסופו של דבר, הקרדביליטי שהביקורות ייתנו למוצר שלך, הם יהיו העד שלך, הם יהיו היתרון שלך על האחרים. אז אם המוצר שלך פרימיום, ברור, אתה חוטא למוצר, שאתה לא מתמחר אותו במחיר פרימיום. ויכול להיות אגב, זה גם משהו שקשה הרבה, אני אתקל בו לא מעט, הרבה אנשים, שוב בגלל החוסר מעוף הזה לעשות מוצר שהוא טוב יותר מהתחרות, וגם בגלל שהתחרות הרבה יותר קשה כרגע, ויש כל הזמן וריאציות חדשות שיוצאות, וקשה מאוד לעקוב אחרי כל הנתונים, אז הרבה מאוד מתחרים, הרבה מאוד אנשים שאני פוגש, משיקים כרגע אייפון 13.
כן.
בדימוי של זה. אייפון 13 זה לא אייפון הכי חדש. אבל יש לו שוק. אנשים קונים אותו. גם אייפון 10, עדיין אתם תצליחו למצוא בכל מיני חנויות. יש לו איזשהו מרקט שייר. זה לא אומר שאין מקום למוצרים האלו, אבל צריך להבין שהם לא האייפון החדש ביותר, ושהם לא יככבו, הם לא יהיו הבסט סלר בקטגוריה, וכבר אנשים כאילו מפסיקים לרדוף אחרי המקום הזה, הם רוצים פשוט עוד איזשהו נתח שוק. אז סבבה, עוד נתח שוק, תביא, תשיק עכשיו, תרדוף אחרי המתחרים שלך ותנסה לגנוב להם מחירות במשך שנה, ואז אולי תקבל באמת את המרקט שלך. אפשר לעשות קיצורי דרך, וזה באמת לייצר מוצרים טובים.
מה, זה דיון אינסופי של
כן.
האם ללכת על נישות קטנות ולשלוט בהן, או ללכת לאותם אייפון 13 או אייפון בכלל, ולהיות זנב לאריות, ולקחת את האחוז נתח שוק, או חצי אחוז נתח שוק, שיכול לתת לך את ה-1,000, 1,500 מכירות בחודש, כי השוק הוא שוק חזק, כי הנישה היא נישה מבוקשת.
במידה ואתה יודע לכוון את דוושת הגז שלך למקום שאתה לא תבזבז כסף עכשיו ותנסה
בדיוק.
לנצח אייפון 15, אז הכל טוב. אז
זה
יש לך
המשחק.
משחק, ואתה צריך להבין שכל שנה יצא אייפון חדש. והתת נישה שלך של האייפון 13 תלך ותרד לאט לאט לאורך השנים. זה אורך חיים של מוצר גם כן. המוצר הזה מחר מלא וכל הזמן זה, והוא פתאום לא מוכר לי ככה וכולי, ואז אתה מסתכל ואתה אומר לעצמך, בונה, יש לך פנס עם איקס לומין, וכרגע מה ששולט בשוק זה גזיליון, כי יש כבר תאורות
בדיוק.
כאלה עצבניות שאתה...
אתה יודע,
אז
זה,
כן,
זה
אז
גם,
ככה זה.
דרך אגב, יש תחושות גם שאלה שמייצרים מוצרי פרימיום, אלה לפחות זה גם מהפודקאסטים שעשינו, וגם מלדבר עם סלרים, אנשים מאוד אוהבים את המוצרים שלהם, ואז אמרו, יש לי דיבור, ועשיתי אותו, וזה פרימיום, וואלה, אחי, כאילו, אתה יודע, כאילו, לא ספנסיב, אתה מבין?
מה
אז אנשים
הפרימיום במוצר
שבאים,
הזה שהבאת בשקית?
כאילו, מרוב אהבה, זה כאילו למוצר שהם עשו, וזה פוגע בהם בצורה נוראית, כאילו.
תשמע, יש מושג חדש שלמדתי לאחרונה לעבוד לפיו, שנקרא bias. ההטייה הפנימית שלך, כשאתה באמת אוהב את המוצר, אתה מפרש כל דבר דרך הפילטר הזה, ואתה צודק ב-100%. אתה צריך לדעת להיות אובייקטיבי. זה לא קל. השקעת את הנשמה עכשיו באיזשהו מוצר, הכסף שלך נמצא שם, אבל ככל שיש לך יותר ויותר מוצרים, זה הולך ומשתכלל, היחס שלך. אתה לומד...
אני אעשה לך רגע אנלוגיה למשהו, בסדר? סתם, סליחה
בטח.
לי שאני נכנס פה. אשתי כאילו מעצבת פנים, כן? אני לא בא לפרסם אותה פה, ממש לא, אני רק אספר סיפור. היא כאילו כל פעם...
לינק לשירות שלה בפודקאסטיו.
בגלל שהיא בן אדם מאוד פרפקציוניסט וטוטאלי, היא מסוגלת כאילו לעבוד עם לקוח אחד כל פעם. עכשיו, כל פעם מספרת שהיא כאילו... אתה לא מבין איזה זה, איזה ככה, מה היה, כמה יהיה, ואני אומר, תקשיבי, את כל כך בתוך הדבר הזה, כי יש לקוח אחד, אם היו לך 30 לקוחות, לא היה לך את הזמן, כאילו, לא היה לך את הזמן, כאילו, להתאהב בתוך הדבר הזה, ואותו דבר פה, שיש לך מוצר אחד, שתיים, זה עולם ומלואו, נכון? וואו, אני עשיתי, אבל שיש לך כאילו פול של מוצרים גדול, ומלא וריאציות, אז כאילו, אז הצלחה של מוצר כזה או אחר היא פחות דרמטית, כאילו, אתה מבין? אני חושב שזה מגיע משם.
אתה, אם או בלי להתכוון, אתה נגעת בדיוק ביבלת של כל האגרגטורים. איך אני מצליח לייצר או להרחיב את הדבר הזה יותר ויותר, ועדיין לשמור על זה שאני רואה כל דבר ושאני לא מפספס, כי בסוף הניואנסים האלה יכולים לשנות את החיים של המוצר שלך. אם אתה תפספס שהמתחרה הראשי שלך, כל פעם שהוא עושה 7 day deal, אתה מפסיד כסף, ואתה לא תדע לנהל את זה. אתה תלך ותאבד את המוצר, ואני חושב שזה נכון. היכולת, אני חושב שזה הסוד של אגרגטורים שכן מצליחים, זה היכולת שלהם באמת גם להרחיב לרוחב וגם לרדת לעומק של כל מוצר ולהכיר אותו מבפנים ולהבין מה מניע אותו. ולדעת לנהל את זה, זה בדיוק זה.
טוב, בוא נמשיך בסיפור, כי עשינו דיפ דאון מאוד מאוד
כן, כן.
אינטנסיבי. אז אנחנו נחזיר את זה, אז יש לך, בוא
אז
נעשה
יש לי
קצת,
תוכנה.
יש לך תוכנה, איזה מגניב,
יש לי
יש כלי
תוכנה.
מגניב, יש לך גם פעילות אמזונית, יש לך גם תוכנה, איך אנחנו מתקדמים מפה?
נכון. ואז מכרנו את הפעילות האמזונית, שנייה לפני ממש שנה לפני ההייפ, של כל המחירות, המכפילים המשוגעים וכולי, לחברה ישראלית שהייתה מעוניינת במוצר, שילמה לנו מכפיל 2, אנחנו הרגשנו שאנחנו על גג העולם, כששנה אחרי זה המכפילים היו 5 ו-6,
כן.
ואני עשיתי את זה כדי להתרכז בתוכנה, כי באמת אני הרגשתי כמה אני עוזר לכל כך הרבה סלרים, וכמה זה מפוספס אגב, כי בלי שאני עליתי מולם והראיתי להם רגע, אבל הנתונים שלך אומרים ככה וככה, אז זה כאילו לא עבד, זה כאילו לא, היו את הסלרים האנליטיים שעשו פלאים עם התוכנה, אבל היה קשה לנהל את זה, ואני רציתי להיכנס לעומק העניין ולנסות להביא את התוכנה הזאת לכמה שיותר אנשים. ובעזרת התוכנה, אחרי שמכרתי את המותג שלי, בעזרת התוכנה התחלתי לעזור לכל מיני סלרים אחרים, ולקחת על זה גם דמי ניהול בעצם. גם ניהלתי פרסום, גם יעצתי להרבה מאוד סלרים כשהתוכנה מאחוריי, ונפלתי על חבר'ה מאוד עמידים שקנו חנות באמזון כי סיפרו להם שזה יכול לעשות כסף, ואיזה מישהו ניהל להם את זה פה, לא חשוב שמות, ועשה עבודה ממש ממש גרועה, ואז הם הגיעו אליי, ואני התחלתי לנהל להם את המוצר, קופצים שנה קדימה, המוצר שלהם שווה פי שלושה ממה שהם קנו, ואז המשקיע אומר לי שהוא רוצה להרחיב את זה, בוא נגדיל, אם אתה יודע לעשות ככה, אז בוא נקנה
קח עוד
חנויות,
כסף, בוא
תעשה
נעשה פי
להם ככה.
שלוש.
כן, בדיוק. וככה בעצם הצעתי את הדבר הזה לכמה חבר'ה שבמקביל לזה התפתחה המסורת של בירה בשלישי, בשר המשקאות. והחבר'ה שהיו שם שמעו ממני על ההצעה הזאת והצעתי להם להצטרף. אני חושב שגם אלי היה בכיסא המסתובב שם כמה פעמים בשר המשקאות. והחלטנו ללכת על זה. כמה חברים מאוד טובים וסופר מוכשרים, שאני חושב שעשו עבודה מעולה עד אותו רגע, וסופר מעולה מאותו רגע, שזה אור שמוש וינון שיריאן, שהיה לו אז את ה-Quantify Ninja.
קוונטי נינג'ה.
תוכנה לאמזון סלרס. אור שמוש היה אחד האנשים היצירתיים ביותר שאני מכיר בתחום הרגולציה באמזון, הוא ידע
היה
איך
ועדיין,
להתיש
היה
אותם.
ועדיין. אל תגיד
כן,
היה.
כן, ברור. לא, תשמע, היום הרגולציה שלו מתמקדת בחברה, אבל בעבר הוא היה נותן שירותים לכל דכפין. אני ראיתי אותו באמת פותר דברים מדהימים מול אמזון, ומתעמת ומתיש את ההודים, שזה בכלל מדהים. והיה איתנו גם נצח,
נצח.
שהייתה לו תוכנה לחלוקת קופונים לאמזון. אני מקווה שאני לא שוכח אף אחד. ולקחנו איזשהו בחור מדהים שהוא טייס בחיל האוויר, והוא היה המנכ״ל. בקיצור, הרמנו איזושהי אופרציה שמאוד מאוד האמנו בה, ואני חושב שהחברה הזאת היא באמת עשתה דברים מדהימים פה ביחס לשוק הישראלי. היא הגיעה לשווי מאוד מהר, היא הגיעה לשווי של מעל 200 מיליון שקל. הדברים הלכו מעולה, ועשינו המון המון עבודה כדי שהדבר הזה ידע ללכת לבד. ואני לפני שנתיים כמעט המשכתי הלאה. אני עדיין, יש לי שם אחוזים, ואני מאוד אוהב את החברה, ואני חושב שהיא תעוף מאוד מאוד גבוה, אבל מבחינתי אני רציתי להפסיק להגיע הביתה בתשע בערב.
אפשר לומר את שם החברה? כי לא אמרנו את שם החברה.
בוודאי, לא,
זה
אם לא
חשוב.
אמרתי, אז קראנו לה אפסלון. אל תשאלו למה. אבל זה כאילו אפסייל און. זה הרעיון.
משחק מילים שכזה.
חברה נסחרת פה בישראל, אסור לי להמליץ לקנות את המניה שם, אבל תקנו. בגדול. באמת, הייתה חוויה של מה זה להקים סטארט-אפ, ומה זה לקנות עסקים במיליונים, ואני יכול לספר על מקרה אחד שכן פורסם, שנסענו לארצות הברית לסגור עסקה עם חנות של כדי קבורה. ואחד העסקים הבולטים היום באפסלון עדיין זה חנות של כדי קבורה, ומי האמין בכלל שדבר כזה נמכר באמזון, ומה זה בכלל, וכל התחום הזה, ולקבל לקבל מיילים מלקוחות שהחתול לא נכנס לקד, ואז שאלנו אם היא שרפה אותו קודם, כל מיני כאלה. חוויה, ממש חוויה. אבל זה היה ממש מאוד דימנדינג. אני הייתי מגיע לשם בבוקר ויוצא משם הרבה אחרי ששקעה השמש, ובקושי ראיתי את המשפחה ואת הבית, וזה גובה המון המון נפשית הדבר הזה. ואז החלטתי פשוט להמשיך הלאה ולחפש הרפתקאות אחרות, ואנחנו כאן היום. אני בהרפתקאות אחרות.
אז מה השלב הבא? בדיוק.
מה השלב הבא?
תפסיק את אותו תיארי.
עמית, אנחנו 90 פרקים ביחד. 90 פרקים.
מה השלב הבא? כמו שאומרים?
אני לא יודע. אני לא יודע. אני אפילו לא יודע אם זה יהיה בתחום של האי-קומרס. אני יכול להגיד שהיום רוב ההתעסקות שלי, רוב הפוקוס שלי, מעבר ללקוחות שאני עוזר להם, אני מתעסק עם M&A.
מיזוגים ורכישות.
כן, מיזוגים ורכישות, ומוצא את עצמי גם קונה, גם מוכר, גם מתווך בכל מיני עסקאות שקשורות לאי-קומרס, שקשורות לאמזון בעיקר כרגע. אבל כן, אני, יש לי גם זמן לפתח אופקים בתחומים אחרים שמאוד מעניינים אותי, ואני נהנה בעיקר מהדרך. ואני עובד מהבית, זה איזשהו הכרח כזה שחיבקתי אותו כשאשתי הפתיעה אותי ואמרה לי שבמקום ילד שלישי יש לנו תאומות. אז לפני קצת יותר מחצי שנה הם נולדו, לפני 7 חודשים, ואני כל רגע איתם חווה אותן, נהנה מהדבר הזה באמת ביג טיים. כן.
זה 2+3 או 3+4?
לא, זה 3+4 נהיה. הפכנו למרובת. יש לי אוטו של מתנחלת בקיצור.
וואו, אחי.
סליחה על הגזענות, אבל
אתה פותח, אין פה איזה, נו, אתה פותח סמיכים מאחור ומשקיל את הילדים שם.
כזה.
וואו,
אבל כיף לי, כאילו, ממש כיף לי. אני ממש נהנה.
תגיד רגע, במשפט אני רוצה לשאול, איך זה עבורך, אתה יודע, התחום של כולנו באי-קומרס, כולנו בצורה כזאת או אחרת, גם עובדים מהבית, גם במשרד, רק בבית, איך זה בשבילך לעבוד מהבית בכללי?
אני יכול לדפוק שנצים בלי לתת דין וחשבון לאף אחד, אז אין בעיה. אם הייתה קפסולת שינה במשרד, זה היה דיבור אחר. אבל אני חושב ששנץ זה חשוב, במיוחד לאבא לתאומות. ואני מצליח לקיים את זה פה איכשהו מדי פעם. אז אני...
זאת אומרת,
תשמע,
קודם
צריך
כל
משמעת. בוא נגיד
אתה
ככה, צריך
מיישם את
ממש...
מה שהבטחת לעצמך, אם אני הולך לתחילת הסיפור שלך, מה שהבטחת לעצמך ב-2015, הגעת לתקרת זכוכית ועשית דברים ונשחקת, ובשישי בלילה היית עובד על אנשים ברדיו, חזרת הביתה רגע, לנשום,
כן.
ליהנות ממה שאנחנו עובדים בשבילו כל כך קשה.
בטח. גם במיוחד אחרי המרוץ של אפסלון, זה היה אחד הדברים השוחקים ביותר שיצא לי ברבות הימים, לפגוש את זה שהבטיח על החוף בברזיל שעתיים עבודה בשבוע, ההוא מהג'אנק מייל של חמותי. אמרתי, איזה שעתיים, אני בחיים לא היה לי שעתיים עבודה בשבוע במקצוע הזה, זה הכי קשה שעבדתי בחיים שלי. המוח שלך כל הזמן רץ, גם בזמן שאתה לא עובד, המוח שלך כל הזמן עובד, ואתה כל הזמן ער לדברים, וחירומים, ופתאום המוצר ירד מהאוויר, ופתאום אמזון, לא יודע, בסרצ' סופרסט, ועל שטויות, על דברים שהם באשמתך ולא באשמתך. בקיצור, אם אתה אוהב... לשחות ברגוע וכאלה, אז אל תיכנס למים של אמזון, זה לא מה שזה. אלו מים סוערים, ואם אתה יודע לתפוס גלים כמו שצריך, אז אתה יכול לעשות שם הרבה כסף, אבל צריך לעבוד קשה. נכון, אלי?
וואי, וואי, וואי.
רגע, אתה יודע שזו תחושה שאם אתה כאילו סלר ותיק, זה 2024 בא לפרום, ואם אתה סלר יחסית חדש, אז כאילו 2024, בסדר. זה מה יש, כאילו.
זה המצב,
אני יכול
כן.
להגיד, אני יכול להגיד שאני לא יודע איך סלרים חדשים מתחילים לעבוד היום עם אמזון. אני, זה באמת, זה מפתיע אותי כל פעם מחדש. אם פעם הסיכויים, אני זוכר שדיברו על זה, ש-90% מהסלרים לא יצליחו, אני חושב שהיום אנחנו עומדים על 96-97% מהסלרים לא יצליחו. זה ברמה הזאת. אתה צריך באמת באמת ללמוד כל כך הרבה. ובזמן הלימודים, אם התחלת איזשהו קורס, ברגע שסיימת אותו, אתה צריך עכשיו לחזור אחורה וללמוד את כל מה שהתחדש מהרגע שהתחלת ללמוד את הקורס. דברים משתנים כל כך מהר ומשנים מהותית את העסק ואת ה-P&L, את הרווח הפסד של העסק, שבאמת אתה צריך להיות, להקדיש את חייך לדבר הזה ובאמת לקפוץ. זה כבר לא יכול להיות סייד ביזנס לאף אחד.
זה בטוח, אבל קח בחשבון גם שאנשים כאילו, זה מה שהם מכירים. אני התחלתי ללמוד אמזון היום, ב-2024, אוקיי, אני רוצה להתחיל למכור באמזון, אז אתה מתחיל ללמוד ואתה מגלה את המציאות. אתה לא יודע מה היה ב-2014 ו-2015, אתה לא מבין את זה.
כן.
אתה מבין שהמציאות היא כזאת, ועכשיו אתה יודע מה? הם בנקודה פתיחה אפילו הרבה יותר טובה מאיתנו, כי הם באים כבר ערים, עם האוזניים למעלה. הם יודעים הכל, הם מבינים שזה משתנה.
אני לא חושב, אחי. אני לא חושב, אני גם אגיד לך משהו. אני לא יודע מה מוכרים עדיין עם מי שרוצה להיכנס לאמזון בתור כאילו ניו סלר, אבל אני חושב העיקר הוא כאילו שזה ביזנס. זאת אומרת, פעם זה היה סייד ביזנס, היום זה ביזנס, ואם אתה לא בא לזה בראש הזה, קרם שאתה בטעי נכנס לזה מלכתחילה.
מדויק.
מסכים לגמרי. קובי, אנחנו מתקרבים לסוף הפרק, למרות שנראה לי אנחנו נדבר פה באמת הפעם עוד שעות.
כבר נגמר? אוף.
אנחנו, יש לנו הבטחה לקהל המאזינים שלנו, שפרק זה אימון בחדר כושר או ריצה, אז כבר הגענו פה לעשרה קילומטר ריצה קל.
אנחנו עכשיו במתיחות, אתה אומר.
בדיוק, בדיוק. אז יש לנו שאלה קבועה שאנחנו שואלים את כל האורחים שלנו. אם היית זוכה מחר ב10 מיליון יורו נטו לחשבון הבנק, מה היית עושה איתם, קובי?
יורו?
יורו, אנחנו אומרים יורו, אני מצטער.
תשמע, אני שמעתי, אני חושב, את כל הפרקים של הפודקאסט הזה, אני מאוד אוהב את הפודקאסט הזה, ואתם
לשמוע.
עושים עבודה נפלאה, ואני לא שמעתי אף פעם איזושהי תשובה, שמעתי עצמי, וואו. וגם אני לא אעשה דבר כזה, אני לא אתן לכם פה וואו. אני כנראה אשקיע גם בנדלן. אני כנראה אקנה כמה נכסים קטנים ושבורים שאפשר לתקן באמזון. ואני בעיקר אני אפנה לעצמי קצת יותר זמן כדי ליהנות מהפרנסה ולא רק כדי להביא אותה. זאת אומרת, אני אשנה את האיזונים בחיים שלי. אשתי טוענת שאני עובד מדי, שאני עובד הרבה זמן. אז אני צריך לאזן את זה.
תזכיר לאיפה היית לפני 3 שנים.
אני באמת מסתבר לזה.
כן, כן, כן.
אני רוצה לסיפר שם משהו, סתם אנקדוטה. יום שישי אני בדרך כלל מארח אנשים, והיו חבר מילדות שלי, כאילו מחיפה, אירחנו יום שישי האחרון. ואמרתי לו, בוא נען, שישי בערב, עם כל החיים שלי היה כמו שישי בערב, אתה מבין? זה החלום שלי, שבונים צל שבוע גם בסיר הנפץ, 6 בערב, הטלפון בצד. זה, אתה יודע, זה מתנה קטנה לחיים גדולים לדעתי.
שמע, זה גם התחום הזה. יש כל מיני חבר'ה פה, אני בשכונה חדשה, עברתי לשכונה חדשה לא מזמן, ומתארגנים פה כל מיני קבוצות של ריצות, של זה, של כדורגל בשני, וכל מיני כאלה, ואני אומר לעצמי, בוא נע. אני בתחום הלא נכון, אני רוצה לרדת לשחק איתם כדורגל, אבל עכשיו הכל קורה, הערב שלנו, זה תחילת היום באמזון. אז זה תמיד מתנגש, כאילו... אני חושב שאם אני אלך לשחות בחוף גורדון עם הזקנים שם, זה יותר יתאים בשעות ל...
זה בשש וחצי בבוקר, אני צריך להיות.
בדיוק.
חברים, קובי, תודה, 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 תודה רבה על הזמן, על הסיפור.
תודה רבה
על
לכם, חברים.
אני באופן אישי מאוד אוהב אותך ומאחל לך המון 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 בהצלחה, ואין לי ספק שתעוף ותצליח ולא תברח מעולם האי-קומרס כל כך בקרוב. אלא תישאר פה לבא, ואני מחכה לטוטלי טיקס הבא.
או, יש לי אותה אצלי, אבל זה אצלי.
זה רק אצלך.
כן, בינתיים.
יאללה.
אולי בעתיד.
יאללה,
חבר'ה.
יאללה.
אני אוהב אתכם מאוד, תודה.
יאללה, ביי.
ביי.